السلام عليكم يا ربي. ايه
السلام يا هشام، طمني وانت بسلام.
ايه
نسيان شو من الخيالي
نسيان يا اخي، يعني ما في غزة تدين دوك اصير شكاية لك هكذا زي نفسي
يعني قاموا دك اخذي
سلام يا
سلام عليكم.
يعني غاليش تاخدها تخيل
אני מבקש את מחילתכם מראש, אני יוכל תוך כדי, ואם מישהו פה לא מוכן לפודות שיגיד ואני אפסיק.
טוב, אהלן לכולם. אז הגענו לפרקים מיוחדים שאנחנו נפגשים איתם, מסתבר, כל שבת, לפחות האשכנזים, אבל האמת שגם ספרדים בבקשות. אחד הפיוטים, אולי הפיוט אפילו אפשר להגיד, שהתקבל בעם ישראל, אז מדהים שכתב אותו המלך שהחריב את בית המקדש. הרב גבל, שדברים שאמר אותו רשע שהחריב את בית המקדש, איך אפשר לפעמים לפרוס את זה. ואולי את זה רציתי ביחד לנסות לעורר, לשאול, להתבונן. בעיקר דרך פשט התנ"ך, אז זה כאילו מבחינתי שאלה כללית. לציבור שהייתי שמח לשמוע וגם להשמיע. האם באמת יש פה איזה חזון אחרית הימים ואפשר לסגור את התנ"ך בסוף פרק ד' של דניאל, שהגענו למטרה לא לתקן עולם במלכות שדי. ונבוכדנצר שר להשם, משבח להשם, שירות, שמירות שבת. אולי לכן אנחנו אומרים את זה בשבת, תחילת עתיד לבוא. לא יודע, הגענו לתיקון. אני אתחבר לחבורה הקודמת של נחשון, שתודה הייתה מדהימה מבחינתי, שהוא בעצם שאל מה המטרה של הספר, כלומר, למי אנחנו פונים, מי הנושא, דניאל, או... אז אני שואל ממילה, אני חושב שפה... זה אני לא חושב, אני אומר, נראה לי, זה נבוכדנצר, לא רק נבוכדנצר, אלא מה קורה לו, מה המצב האמונה שלו בהשם, איזשהו תהליך של תיקון, שהוא עובר ושהעולם עובר דרכו, ודניאל פה כאילו כביכול מתלווה אליו.
קרוב, רק לפני שאתה ממשיך, תעסיקנת אותי ואני... איזה מילים אנחנו אומרים בשבת פה עם פרק ד'? פספסתי את הסיפור.
אז מירות שבת, עוד קדם אחלה
חוויה. שעה, אנחנו שרים. נשפר קדם אחלה לחוויה ורבו יותר ודברים כאלה, אבל לא משפט שלם.
לא הבנתי, כל השיר. כל השיר, לפחות חציו, אני חושב שאנחנו נתבונן, כאילו בעיניי, כל השיר הוא מספר דניאל, אבל בהתחלה שלו בטח, זה ממש מבוססת על נבוכדנצר. שניים, שלושה בתים הראשונים. מבוססים על זה.
אני חייב לציין רק שאתה מכניס את הפסוקים האלה לתוך פרק ד' כשלא ברור שזה פרק ד' באמת.
אוקיי, בסדר. כן, בוא נגיד ככה. מבחינתי, אז עכשיו בוא נכנס קצת יותר, זה מבחינתי קצור, זה שאלה כללית כזאת שאני... היא מרחפת, ואני אשמח שתתייחסו לתוך ידי השאלות הפרטיות שאני גדול, או יש פה חוסר תיקון, משהו שזה מצליח ספר דניאל, זה הגיוני ללכת עכשיו לבית... ולעשות להחזיר אותו בתשובה ושיש שורר לקבל. יש פה, התנ"ך רוצה ללמד אותנו שאותו תיקון, יש פה הקבלה לדוד המלך, עכשיו, אוקיי, עכשיו דוד היה המלך או צאצאיו, עכשיו לא דוד אלא גוי, שאלה, מה משתנה? שלנו, שיש נבואה מקדימה בספר דברים, שאומרת שהמלוכה תהיה לפי ההקשבה לדבר השם.
אור, כן. הקליטה שלך גרועה. שומעים אותך רגע, כן, רגע, לא.
חבל. הבנתי. חוץ, באיזה רמת גרועה זה?
אצלי גרועה.
פתחתי כבר שבוע שעבר שאתם מוזמנים לבית שלי ושאני סובר. אבל מזום, כל שנה הזאת של הקורונה, כל שיח והפסיק וסבל עמוק. אני מנסה, ברשותכם, לעבור למחשף הראשי. המחשף הראשי. גבל, גבל, גבל. רגע. עדי, יש קישור גם במייל?
יש, הרב יואב שלח. הרב יואב שלח פעם. אני אנסה לשלוח אותו. אני אחפש אותו.
שנייה, אני יכול להיכנס לוואטסאפ דרך המחשב. נראה לי.
שלחתי לך למייל.
Mm-hmm.
יאיר, גם היה לי ממש קטוע, אז אם תוכל לחזור רק על מה שאמרת בהתחלה, כי ממש לא שמעתי.
שלום עליכם. האם שומעים ורואים אותי?
כן, כן.
מצוין. שאני לא אשמע את עצמי כפול, אני אצא מהטלפון. טוב. מההתחלה ממש?
כללי אפילו, לא הצלחתי.
נפתח בקצרה. אז שלום לכולם, אפשר לראות גם את בוקובדה, אז בכלל כיף, במחשב רואים את כולם בבת אחת. אני באתי להגיד שמבחינתי זה פלא פלאים שאנחנו נפגשים בכל שבת, פותחים את זמירות שבת האשכנזים, ספרדים, בבקשות, בוא נגיד, אחד הפיוט הפיוטים שהכי התקבל, זה מפי אותו רשע שהחריב את בית המקדש, שמבחינתי גבל שבגבל, וזה דרך לעורר את השאלה, מה המטרה של ספר דניאל, מה הוא בא ללמד אותנו? האם יש פה, הוא מלמד אותנו, שאפשר לתקן גויים בצורה הזאת, זה הדרך לתקן גויים, כלומר סתם עבדו עלינו שצריך להקים קודם כל מדינת ישראל, להחזיר את עם ישראל בתשובה, ואחרי זה מתוך זה לתקן את העולם, אולי שתהיה יותר מקוצרת, בואו נצא לגלות, נתקן את נבוכדנצר, והוא ישלח איגרת לכל העולם, וכל העולם יכיר במלכות שדי, זה אנד, סוף טוב, הכל טוב,
למה אתה קורא לזה משהו שאנחנו עושים?
דניאל, כאילו...
הוא פתר את החלום, הוא לא יותר כאילו...
שמה שוב?
הוא כולו פתר את החלום, זה חשוב, אף אחד אחר לא ידע, אבל זה לא, הוא לא החלים, יעני, גרם, זה נבוכדנצר.
בסדר, אני מקבל את דבריך, אז שנייה עוד רגע, אני אגיד שוב, אני בעצם שואל, חייתי, בסדר? היה קצת הבעת עמדה, אבל אני שואל, מה אנחנו רואים? בפרק הזה, ומילה אחרי זה נראה גם בפרקים, דלת ה, שהתיקון מצליח, במה זה דומה לתיקון, כמו שדוד המלך עובר, איזה תהליך של תיקון, ואז כלומר כל ספר, כל התהליך של דוד המלך וספר שמואל, כאילו מלמד אותנו שלעמיד את המלוכה בישראל, זה די אדם שחטא, חזר בתשובה, היחס לקדוש ברוך הוא, היחס ל... זה מה שמעמיד את המלך בישראל ולא הכוחנות. אז כאילו אני מרגיש בגדול יש פה אותו מסר, אותו מסר, אני יכול גם, אני רוצה לשאול מי מצא הקבלות לדוד המלך, או תהליך של תיקון שנבוכדנצר עבר פה, או ומה אנחנו רואים שלא מתוקן פה, שלא מצליח לתקן פה, מה חסר בתיקון, מה פחות מדוד המלך. אז זה אני הייתי שמח שאנשים יעוררו. אולי קודם כל, מה כן פה מתוקן, מה פה כן פה מצליח? או כל אחד יגיד את... כאילו, אם בחייתכם, כאילו, המטרה הכללית של ספר, של הפרק שלנו, אומר, וואו, דניאל הצליח, אני כבר הבאתי עמדה שאיתן לא, אולי לא מקבל. אני מבין שזה כאילו דניאל פועל את זה, אבל גם, וזה אחד ההערות שלי לעומת זה, אבל גם אם לא, כלומר, נבוכדנצר הצליח, נבוכדנצר ירד מעל הבמת ההיסטוריה, הגענו לעתיד לבוא, חבל שהמשכנו את התנך, וזהו, יש עולם מתוקן, ויותר מזה, אני אקדים, אתייחס רק לנחשון, אני חושב, די ברור, אני לא מבין את הנוצרים פה בכלל, כלומר, לפעמים אתה מבין את הנוצרים, אתה מבין את הסברה של הנוצרים, אתה מקבל את הסברה של היהודים, כלומר, פרק ד' מבחינתי מתחיל בנבוכדנצר, מלכה לכל ממאיה ומאיה ולשונאיה, נדרין בכל ארמו. כלומר, פרק ג' פסוק למד א', אני אולי אתמצאת כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. פרק ד' שמתחיל בפרק ג' פסוק למד א', מספר לנו על איגרת ששלח נבוכדנצר לכל הממלכות שהיו תחתיו, שזה בערך כל העולם, שבו מטרה אחת, תדעו כמה השם תותח, כמה כדאי להאמין בו, כמה הוא חזק, והוא מספר שם את הסיפור, שהסיפור מתחיל אולי בפרק ד', אבל האיגרת מתחילה בפרק ג', והסיפור הוא חלק ממנה, אני לא כל כך הצלחתי להבין איך אפשר למה אחרת ומי מבין אחרת, ובסיפור מסופר את כל הסיפור היפה עם החלום, ואחרי זה ההפיכה לחיה או הומלס, תכף מתייחס לזה, ואחרי זה שוב חוזר ומסתיים בשבח גדול של נבוכנצר. אז אני שואל, האם בעצם נבוכנצר, ובזה הסתיימו עם נבוכנצר, אני שואל בעצם האם נבוכנצר, ברוך השם, הגיע לתיקון שלם, או לא, מה רואים מהפרקים? חבוד.
אני בהרגשה שלי שמתי את הפרק ב... זאת אומרת, זה כן, יש פה עודים, יש פה בסוף כאילו חזר בתשובה כזאת, כן, אבל דווקא בגלל שישר קופצים בפרק הבא לבלשצה, אתה יודע, בלי אפילו שכביכול יעקב אבינו לא מת, כן, להבדיל, כאילו נבוכדנצר, כאילו לא, אין פה מוות שלו, אתה אומר, כאילו כביכול יש פה משהו שבעצם, יש פה איזה פדיח, או מזהירים אותו, הוא לא נשמע לעזרה, הוא נהפך לחיה, אחר כך חוזר את בן אדם, ואז הוא אומר כמה משפחת, משפטי שבח לקדוש ברוך הוא, משבח מרומם מהדר למלך שמיים וכו', ונעלם. מה זה אליהו הנביא, כאילו, איננו כלקחו האלוהים, מה זה חנוך, לא, כאילו, מה הוא צדיק? מצד אחד זה נראה ככה, כי פשוט פתאום זה נגמר וזה מסתיים בשבח. מצד שני, בגשר והתחושה שלי וכל זה, הוא פשוט עושה פדיחה אחרי פדיחה. בפרק הקודם, המגדל, כן, הצלם, אחרי שהוא כבר התלהב מדניאל והתלהב משלושת החכמים, כן, התלהב מהם ויצאו מכבשן האש, אבל אף על פי כן אתה כאילו קיצור, ואז גם עכשיו בפרק הזה אתה לא מקשיב לדניאל, אתה נהפך לחיה. כאילו, בהרגשה שלי יש בצד אחד, יש פה איזה סיום מרומם, אבל הדרך החתחתים הזאת היא דרך לא טובה, זאת אומרת, הוא לא נגמר בצור, כאילו לא מראה שהוא באמת חזר בתשובה שלמה או משהו כזה, ככה אני... אם היה פרק הבא, זה היה פה עוד נפילה שלו, ואז זה עוד תחומה, ככה אני מרגיש.
אפשר גם להגיד שהוא לא לימד את המסר לבן שלו, או לנכד שלו, הוא לא עבר המסר בבית. בפרק הבא.
זה הפתיע אותי שבלשצר לא מכיר את דניאל בפרק הבא, אשתו צריכה להגיד לו, היה פה איזה יהודי, אבא שלך, תגיד לי מה זה, אני הייתי, אתה יודע, בחג, ברגל, איפה הייתי לוקח אותו, עלייה לרגל, הרבונים, לדניאל היה מה יולו, מה, כן, נכון. זה התחושה שלי.
זה כבר שתי הערות, כלומר, אחד, אתה אומר כל הדרך התחתים, שהוא מלמדים אותו משהו, אבל שנייה אחרי זה הוא נופל, מלמדים משהו אחרי זה שנייה הוא נופל, ודבר שני זה הקטיעה המוזרה, וראי מחדד שהנכד שלו לא מכיר, או לא גדל על זה, או לא הפנים את המסר, והוא נופל באותו חטא בדיוק.
נגיד שלפי רשי הוא לא נכד שלו, הוא גם בן שלו, כמו אביל מורדוך, ככה רשי אומר פרק הבא.
כן? היה לי בראש שזה נכד.
בגלל הגמרא במגילה עם החשבון, נכון, וזה, אבל קרה שברק הבא אומר שהוא גם בן שלו, כן.
אז בן,
הולכת,
לא משנה, כאילו, יש פה איזה חוסר המשכיות כזאת. מה אתה אומר, נחשון?
אני אמשיך קצת את מה שלד אומר. הוא אומר שיש דרך חתחתים. אני ראיתי את זה קצת שאומנם נבוכדנצר לומד דברים, אבל התחושה היא שהוא לומד אותם באופן חיצוני ולא באופן פנימי. לא רק זה שהוא שומע שיש צלם של האנושות, אז הוא מנסה לבנות אותו בחומר, שזה פשוט, זאת פרסה, כאילו, לא הבנת מה דיברו איתך בכלל, אבל בין לזה, אחר כך הוא, כל דבר הוא מנסה, אני עכשיו כאילו בורח לי הכל, אני אגיד, קיצור, צריך לעבור ולראות, זה ממש, הכל פה הוא מבחינתו חיצוני, ואני אלך לפאנץ' של זה, אפילו השבח שלו בסוף, שזה השירת הלל, שירת הברבור שלו כביכול, היא מאוד לא תופסת את הנקודה. הוא אומר, אנא משבח ומרומם ומהדר למלך שמי עדי כל מעבדוי קשות ואורחתו ידים, ודי מהלכין בגבע יחיל להשפלה. זאת אומרת, מה הוא ידע להגיד בסוף? מה הוא קלט? שאדם גאה הוא יכול להשפיל. אז הקדוש ברוך הוא בעל יכולת, וגם לפני כן, אם כבר למדת שהקדוש ברוך הוא כזה גדול, שהוא זה שהקים אותך למלך, אתה רואה שהוא מציל אותה מכבשן האש, אז מה אחר כך אתה עוד פעם, אז לכן אני אומר, הדרך התחתים שאלעד מדבר, הזכיר, היא לא רק דרך התחתים, היא בעצם מלמדת שהוא באמת לא למד כלום, הוא כמו פרעו, ככה אני מבין את זה, הוא הכלב שמקבל את המכות כדי שעם ישראל ילמד. ואין בעיה שבדרך גם פרעו יגיד, השם הצדיק. אבל זה לא אומר שהוא באמת הבין. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תירון מפני השם אלוקים. את הפנימיות של העניין הוא לא מצליח לתפוס, ככה אני רואה.
אולי מה שאלה שאני אומר זה קצת, כאילו אני חוזר לשאלה שיאיר שאל, האם יש כאן את התיקון של דוד, אולי אין פה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהגויים, זה בכלל לא את התיקון של דוד, מה שהוא מבקש ממני, אם אני זוכר נכון, זה רק להכיר בזה שיש אלוקים, יש את כוח הכוחות כולם, אין לעשות את רצונו, הוא יכול להשפיל את הגאים, יש לאלוקים יכולת להשפיל את כולם. אבל זה לא שיש רצון אלוקי. אז קצת אני ממשיך את נחשון כתשובה אולי.
לא הצלחתי לשמוע את דבריך, אתה יכול שוב?
כן, שמחה. אני גם מחפש את זה בכתובים. אני אומר, נחשון אמר שממשיך את אלעד, שנבחון מצא הולך בדרך חתחתים, וכל מה שהוא עושה, כל מה שהוא מבין, זה רק את החיצוניות של הדברים. זה יהיה כמו הפסוק האחרון, שיכול, האלוקים יכול להשפיל את הגאים. לא שלא צריך להיות גאים, צריך להיות מלא ענווה. אלא שיש לאלוקים כוח להשפיל את הגאים. ואני חושב שזה, אולי זה אומר גם, מה בכלל, למה הוא חלם את החלום? מה המטרה של החלום? לא נראה לי שהמטרה של החלום הייתה, יש לי את זה, נראה לי ראיתי את זה בפסוקים, אבל עכשיו אני לא מוצא את זה, שהמטרה של החלום לא הייתה לחפש את הרצון של האלוקים, אלא להכיר את זה שהאלוקים הוא שליט על כל העולם, ובכוחו להשפיל, ובכוחו לרומם, אבל אף אחד לא ביקש ממנו לרצות רצון של אלוקים. לעומת התיקון השלם, שהוא לא לדעת שהאלוקים הוא שולט, גם, בעיקר איזה שיש רצון, שיש תכלית, שאדם קושר את...
עושה את רצונו כרצונו. יפה. אז אני רוצה ללקט את כל מה שנאמר פה, שמנינו בערך איזה 4 נגיד, הבדלים בתיקון הישראלי לתיקון הגוי. כלומר, אחד, רואים שזה לא, זה לא בטבע שלהם. זה, איך אמרת, בקוב זה... הוא לא זורם כזה, זה כזה דרך התחתים, ככה הייתה לשונו הקדוש של אלעד. אז אני גם מצרף לזה, גם מה שהצליח זה היה כל הזמן בצירוף של דניאל, כלומר הוא צריך את דניאל לידו, את מישהו מזרע דוד. אמנם כמו שאני טענתי בחבור השבוע שעברה, השכינה איתו, השכינה מתגלה אצלו, אבל כדי שהשכינה תופיע, אז הוא חייב קודם כל לדניאל לידו בכל רגע, ואם לא, הוא לא מצליח להסתדר. וגם זה לא חודר, אז הוא מבין את המסר בערך, מבין נופל. ממילה גם שזה לא בטבע, אז גם לא חודר לזרע שלו, לא חודר לבן שלו, לנכד שלו, זה לא ממשיך, אין לזה המשך, אין לתיקון הזה איזשהו המשך של הופעה, אלא זה נשאר בדור של נבוכדנצר ותו לא. יותר מזה, אומרים פה איתן וקצת נחשון, זה גם לא מתקן את המעשים, את הרצון, הוא לא נהפך להיות אדם שרוצה להיות אלוקי, שהופך את עצמו להיות אלוקי, כן? זה ממילא, כאילו מה הנגזרת שלו בכל דבר, זה, אין שום נגזרת מעשית, אין שום ויעש דוד צדקה ומשפט, אין צדקה בחזל, בתורה, בתנך, אחרי שיש איזה תהליך תיקון, אז יש איזשהו מעשה של צדקה, משפט, איזה משהו שמתתקן כלפי המציאות. פה אין שום מעשה של זה, יש רק לשבח, אבל בלי לתקן את עצמי, לתקן את הבן אדם. אני אומר על זה בערב הסוגריים, יכול להיות, הרי דניאל נתן לו עצה לתת צדקה. לא ברור אם הוא עשה את העצה הזאת או לא, חזל אומרים שהוא עשה את העצה הזאת, ואולי לכן זה רק אחרי שנה קרה האירוע הזה. וחז"ל מבקרים אותו מאוד מאוד, שדניאל חטא בזה שהוא נתן צדקה.
חרשי אומר שהוא נתן שנה ואז הפסיק, ואז...
כן, שהוא נתן שנה צדקה ואז הפסיק. אז, אבל חז"ל מבקרים את דניאל על העצה הזאת. אני חשבתי אולי בכיוון הזה, אתה לא אמור ללמד אותם לעשות את הצדקה. זה לא הסיפור של הגויים. הם יכולים להגיע לכדי הכרה ושבח השם, אבל לתת להם את הדרך הישראלית, כאילו, זה עד כאן. פה הגזמת.
וואי, זה חריף, יאיר, למה ככה?
אני לא יודע, אני אומר על דרך האפשר. אני...
לא, כי אפשר לתרץ את זה באופן מאוד מקומי, שלצער הוא רשע. אדם רשע, אתה לא מלמד אותו דרכים של הטבה ותיקון.
אז למה לא?
שקוראים כולם רשעים, אבל...
לא, אני נפתח את זה עוד רגע, בסדר? אבל זה קשור לשאלה של נחשון, שקצת היה ויכוח ביני לבין נחשון, שעוד רגע נפתח אותו. האם אנחנו רוצים את הכלב במחנה צער, או שהוא כלב שחוטף מכות בשביל שאנחנו נלמד? אם נחשון אמר כאן אפשרות שהרגע סיימתי, אני יותר טענתי שאנחנו רוצים לתקן את נבוכדנצר נצר, ואם אנחנו רוצים לתקן אותו, אז אני לא מבין מה רע בלתת לו עוד יותר תיקון של צדקה. אז שנייה, נעשה שנייה בפאוס, עוד רגע נחזור לזה. אני רוצה כן להמשיך שנייה לסיים את הנקודה הרביעית שנאמרה פה, זה שגם השבח שלו, גם התוכן שלו, הוא אומר, שבח, כאילו ההכרה שלו, נקרא זה דעת אלוקים שלו, שנבנתה לו, זה שהשם משפיל רמים. זה בעיניי אפילו עוד יותר בולט במשפט שאומר, הוא אומר, כאילו מה השבח שלו? כל דרי ערה כלח השבעים, וכמצביע עבד בחל שמיה ודרי ערה ולא הייתה דיים חביידה ויאמר למה עבדת. כלומר, כולם לפניך לא חשובים, ואין מישהו שיכול לעשות, להגיד לך מה לעשות. אני ראיתי קדושת לוי מאוד חזק, חז"ל הזה אומרים שביקש נבוכדנצר להגיד כל שבחים ששיבח, לגנות כל שבח, כל השבחים ששיבח דוד המלך, עד שבא המלך וסתרו על פיו. כן? אז מה זה המלך שסתרו על פיו? אני חשבתי כאילו מה הבסיס לזה? הנה, אתה רואה, זה לא מצליח, זה לא ממשיך, בנכד שלו זה נגמר. אבל מה זה ביקש לגנות? נראה לי בפשט, הכוונה היא, בזה שהוא ישבח שבחים, כמו דוד המלך, הוא יהיה ספר תהילים גוי, זה כאילו מקטין מדוד המלך. אבל ראיתי קדושת הלוי, אומר לא, וזה ממש כמו שנחשון אמר, אומר לא, תסתכל מה הוא אמר. הוא אמר, אתה יכול לשלוט על כולם, ואין אף אחד שמשפיע עליך. אבל דוד המלך כל פעם אומר, רצון יראיו יעשה. כלומר, זה ויכוח בין נבוכדנצר לדוד המלך, לכן זה לגנות את כל השבח. אם נבוכדנצר כאילו היה צודק, כאילו, זהו, אין יותר אומה ישראלית, אין מי שמשפיע על, 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 על הקדוש ברוך הוא, אין יותר השפעה של התחתונים על העולם, לכן הוא אומר, כל דרי ערה כלה חשובים, זה הוויכוח, האם דרי ערה חשובים או לא חשובים? השבח שלו זה שהשם חשוב, זהו, לדעת אלוקים הזאת הוא הגיע, אבל לדעת אלוקים שהארץ חשובה, זה לא. מקודם אמרנו את זה בקשר של, הוא לא מתקן את עצמו, וזה גם ממש בסוג שבח שהוא משבח, זה כל דרי ערה לא חשובים, ואף אחד לא אומר לך מה תפעל.
מקסים, אתה בעצם אומר שהוא כאילו ממשיך כפונת את מגדל בבל, זאת אומרת, יש איזשהו מין מאבק, מי הוא האלוהים הכי חזק? האם זה האש, הרוח, המים, ובואו נעשה מגדל בראשו בשמיים ונעשה לנו שם. וטוב, אם הוא ניצח, אז יאללה, בואו נודה לו, כאילו, אבל זה רק כי הוא ניצח במלחמה, אז הוא יותר חזק.
יפה. יפה.
ובהקשר הזה, אולי גם כלי המקדש שייתו הפרק הבא של בלשצר, זה כאילו עוד פעם מחזיר אותנו להורדת ידיים הזאת של כביכול של בני בבל מול הקדוש ברוך הוא. כאילו נבוכדנצר באמת, כאילו, הרים ידיים, בסדר, נכנעתי, כאילו, כמו שאמרתם עכשיו. ובשצר, בנכד וכולי, מנסה אותו, או יש תקופת C של הבבלים, לא יודע מה, וככה אולי מנסה אותו ככה לראות, נוציא את בית המקדש, נשתה בכלים, יאללה וכולי, נעשה אותו ככה לזה, לראות אם אנחנו עדיין יכולים לחזור להתאגרף על הבמה מול הקדוש ברוך הוא. מדגיש, חוזר ומדגיש, זה לא באמת משהו תהליך פנימי עמוק וכולי, זה חיצוני נטו.
יכול להיות שאפשר להגיד את זה, כאילו, נבוכדנצר כחיה משבח להשם. הקומה החייתית של המציאות נכנעת כלפי השם. אבל כאילו, הקומה האנושית היא לא מצליחה להתחבר להשם. היא, שם יש לו כל פעם מתח וכל פעם נופל.
כן.
אבל אני כן רוצה לפתוח עכשיו ציר שונה, ולעיתון אני כן חושב שזה המטרה. לא לבוז לזה. אני חושב שכן יש פה תהליך של תיקון, שהקומה החייתית של המציאות נתקנה. כלומר, לסיים בה, הקטנו אותו, ושמנו לו את המשבצת שלו של נבוכדנצר, שזה רק חייתי, ולכן זה לא אנושי, ולכן זה לא ממשיך, ולכן זה לא נכנס לאינסטינקטים, ולא מתקן את המעשים. אבל אני חושב שזה בהחלט תהליך התיקון שראינו מתחילת ספר דניאל ועד פה. ואני אגיד את זה אפילו במובן כזה, אני טיפה מתפרע, אבל היה לי חידוש חמוד, ורציתי לשתף אתכם. כאילו קצת כמו מיילך על, על, על הפרקים, שבהתחלה הוא פוגש את דניאל, כן? והוא מבין שיש, נקרא לזה ככה, שיש השם, שיש משהו חכם, שיש איזה צדיק, שיש צדיק שכדאי, שמראה לי שיש השם בעולם, משהו בסגנון כזה. אבל זה לא נוגע בכלל, בכלל, בכלל לעולם. ולכן שנייה אחרי זה, כאילו אתה מציג את זה כנפילה, אני אומר כאילו, מה זה נפילה? כאילו, מה המסקנה שלו? הוא אומר, אוקיי, סבבה, אז יש צדיק, אז דניאל מעכשיו אני לא אגע בו, ויש אלוקים, אבל אין שום, זה לא קשור להשגחה, זה לא קשור עכשיו למשהו, כאילו יש מישהו שיכול לדעת עתידות ויכול לפרש, אבל אין פה שום ממד של השגחה. אחרי זה בכבשן האש, אז זה כבר לא צדיק, זה כבר יש עם שלם, נכון? הוא אומר, כאילו הוא מכיר בזה שיש השגחה, הנה, הם היו בכבשן האש וניצלו, אז השם מתערב כאילו גם במציאות, זה לא רק שיש מישהו שיכול לדעת את השם, אלא שיש מישהו שהשם הזה יכול כאילו להתערב במציאות ולשנות אותה. ואז לכן הנגזרת שהוא כן מתקדם בה, זה שהוא מוציא הוראה שאף אחד לא מתעסק עם היהודים, כן? כאילו עם מישהו מהעם הזה שמושגח, ממי שהוא קשור לאלוהים האלה, של החנניה, מישאל ועזריה. אבל זה עדיין, יש פה התקדמות כאילו בתיקון, בהכרה שלו בהשם, אבל זה לא רק הוא מכיר אלוהי הצדיק, במילה כאילו צדיק שמכיר בהשם, צדיק שהוא אלוקי, אלא יש אפילו עם מושגח או משהו כזה, ורק בשלב השלישי, בפרק שלנו, שזה אבל כמובן זה עדיין לא נוגע בכלל כאילו לעצמו, לעולם, זה בכלל עוד לשם, ורק בשלב של עכשיו, יש פה ממש, התערבות של, לא יודע איך להגיד, של שכר ועונש, צדקה, כאילו תהליך של תיקון שנוגע למעשים שלו, לבחירה שלו, ופועל על לא רק על איזשהו, על העם הזה, היחיד המוזר, המיוחד הזה, אלא על הנהגת העולם כולו, על המלך של העולם, השפיל גאים, ואז הוא מגיע להכרה הזאת, לתיקון הזה. חשבתי להגיד את זה בדרך עבור, זה כמו בתארים חכם יכול ורוצה, כאילו יש את השלושה תארים של הרמב״ם, כאילו יש החי ברגע של הכל וחכם יכול ורוצה, אז בהתחלה אומר וואי השם חכם, יש חוכמה, כאילו יש דניאל שהוא הכי חכם וזה, יש וואו הוא כל יכול, הוא יכול להציל אנשים מכבשן האש, ופתאום מתגלה לו וואו הוא גם רוצה איזה מעשים מסוימים, הוא רוצה שאני לא אתגאה, הוא רוצה שאני אתן צדקה, אולי ואולי, יש פה הרבה וורטים ולא דברים מדויקים, אבל רק כדי לסבר את האוזן, אני כן מרגיש שהיה פה איזה תהליך, גם אם לא תקבלו את כל דבריי, אני כן מרגיש שהיה פה תהליך התפתחות בדעת אלוקים של נבוכדנצר, נקרא לזה ככה. אני לא מרגיש שהוא רק כלב שחטף מכות וכשל, אלא היה פה שהוא איזו התקדמות של כל פעם, כאילו, יכול שהמסקנות שלו היו מעוותות, אבל אני כן מרגיש שזה תהליך של התקדמות בכמה הוא מרגיש את השם, וגם בשלחה שלו מהדברים האלה, האם הוא רק מעריך את דניאל, האם הוא מעריך את כל עם ישראל, או אולי הוא גם שולח איגרת לכל העולם. אז יש פה כן איזה תהליך של תיקון, אבל
למה אתה גוזר מזה לקחת את השאלה של קצת לזמננו כזה, כאילו, איך אתה פונה לגוי? לוקח את זה גם לשם?
אני, זה מורכב משתי שאלות, כאילו, האם זה, האם זה מעשה רק בגלות, או כאילו יש פה עוד שאלה, אבל בוא נגיד שנייה, כלפי הגויים בזמננו, אם היינו עדיין בגלות, כי יכול שבארץ ישראל זה משתנה, זו שאלה, אבל בוא נגיד, לפני 100 שנה, אני חושב שבהחלט היה אפשר ללמוד מזה, שיש שליחות, ואני חושב שהרבה הרבה צדיקים של עם ישראל עשו את זה, יש שליחות לנסות לחדור למנהיגים של אומות העולם, ולהכיר, קודם כל בלהכיר, הדרך היה שלוש שלבים, כאילו, דעתי ולא מעט מקומות היה כזה דבר. קודם כל, בעיקר העריכו איזה צדיק כזה שהיה ביניהם זירת כבוד, לאיזשהו צדיק שהוא היה כמו איזה קוסם, לא יודע, מישהו כאילו שאיתו הוא איש אלוקי, הוא כאילו יודע הכל, הוא באו התייעצו איתו וכאלה, אז זה שלב אחד, איך חודרים לאומות העולם, שמכירים באיזשהו, לא יודע, הרב אליהו יש עליו אפילו כל מיני סיפורים כאלו, נכון, שמאוד מאוד הייתה איזו עירת כבוד, הערכה עליו, אבל בטח סיפורים קדומים יותר יש לא מעט, אז זה נראה לי כאילו שלב אחד. שלב שני, זה על ידי מסירות נפש של עם ישראל, ונאמנות שעם ישראל מגלה, שמעורר בדרך כלל סיפורים מופלאים של איזושהי השגחה, זה כל הסיפורי... חסידים המצויים, או כל מיני כאלה סיפורי גלות, כמו צדקות של גלות כזה, שבסוף היה זה נס, והקדוש ברוך הוא הציל, אז הם, דרך זה מכירים, גם שיש השגחה, למי שמוסר נפש, או ליהודים, או משהו בסגנון כזה, וזה איזשהו, מעורר איזשהו יחס אחר לעם של השם, אבל עוד לא מעורר איזה תיקון פנימי, ובסוף, בסוף, בסוף את התיקון עצמו אנחנו כאילו יכול לא ממש מסוגלים לעשות, אלא רק על ידי שהם יחוו בעצמם איזו השפלה כזאת, איזשהו באמת תיקון מאוד מאוד מיוחד, לא יודע, החייתיות הזאת, שאני לא יודע איך אותה אפשר ליישם. אז אני אומר מצד אחד, כן יש מה לתקן, ולהגיע לפחות לתקן את הרמה החייתית שמכירה, מכירה בהשם, בגדולת השם, בשליטה שלו על המלכים, במלך מלכיה, אבל אני לא חושב, אני חושב שרואים שיש לזה גבול, שיש לזה גבול גם בכמה זה ימשיך הלאה, וגם עד כמה זה מקיף דעת אלוקים. כל זה אני לא מדבר על התיקון המסלול אחר של ילדי שיהיה עם בארץ ישראל וכו', שיספר את מלכות תהילת השם, שזה ציר אחר שהוא הדרך הפשוטה והמלכות. יותר מפורסים את
זה. לא נראה לי, לא נראה כל כך שדניאל יוזם דברים, זה נראה שהוא מאוד מאוד פסיבי, כשדברים קורים, הם קורים, כאילו, אבל, לא יודע, ככה זה, בסוף הוא מאוד כן נותן, כשזה קורה, זה קורה, אבל ככה זה נראה לי קצת.
כי אתה אומר, זה יותר השם פועל, מאשר אנחנו.
אני אוסיף לשאלה של ראי, האם לא... האם נבנה פה משהו אמיתי, זאת אומרת, נבוכדנצר כשלעצמו, לא רק בלשצר עכשיו אני נדבר, בוא נגיד שבלשצר היה תלמיד לא טוב, האם אומות העולם מאז ספר דניאל קנו משהו? זה לא רק סיפור של איזושהי קהילה ספציפית, דניאל הצדיק, הוא הזיז משהו בעולם, או שהוא הצליח רק, אפילו אם תגיד תיקון, ואין לי בעיה עם ה...
הקומה החייתית, רבי יאיר דיבר על הקומה החייתית, אנחנו לא רואים תיקון בקומה החייתית, האם הגויים של היום הם חייתיים כמו הגויים של פעם? לא היה, כאילו, נראה לי אפשר לראות בחוש שלו, אם זה קשור לדניאל אני לא יודע, אבל ודאי שאנחנו לא באיזה קומה חייתית כזאת, אנחנו לא מתעסקים עם עולם שהוא רק ברברי, לא יודע אם זה דניאל התחיל את זה, אבל אז זה מתחבר יפה למה שרבי יאיר אומר על הקומה החייתית.
זה היה הכוונה, נושא פה פשטות זה יחס למי שולט בעולם, הקדוש ברוך הוא, וזה העולם לא יודע אם הוא מתקדם.
אבל כאילו כל הפרק אנחנו רואים שנבוכדנצר מבין יחסי כוחות של כוח, זאת אומרת יש משהו יותר חזק ממני, ולכן אני, הכוח שלי מוגבל, אני לא יכול, כאילו, הוא תופס את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא תופס את עצמו קצת, תופס עולם של כוח, ממילא כשאתה מבין שיש משהו יותר חזק ממך, אז אתה גם, היחס שלך לחלשים ממך משתנה. ויכול להיות שהכרת האלוקים שבכלל לא משתנה, אבל אתה כן מבין שיש פה איזה עולם של כוח מוגבל, של איזה משהו מוסרי קצת שונה ממה שהיה לפני כן. נראה לי שהעולם שלנו מבין שיש איזה מגבלה לכוח, לא?
כן. אני בהחלט מסכים עם מדי, ואני אפילו יוסיף עוד דבר, גם האמונה המונותאיסטית שהתפשטה בעולם, כלומר, הכרה ממש בשם השם, שאני רואה לזה כן נגזרת, כמו שאתה אומר, לאיזשהו עידין מסוים של חייתיות, אני חושב שבהחלט היא קרתה, והיא קרתה לא מעט בגלויות שלנו, ואני חושב כן, שספר דניאל מלמד אותנו את העיקרון היסודי, של איך קורה התיקון בגלות, נמגמתי קצת כלפי השאלה של איתן, כי אני לא יודע אם, אני לא יודע מה כאילו, כלומר, בארץ ישראל כשאנחנו נמצאים בעידן גאולה, אני לא יודע, כאילו, יכול שהתנ"ך יחלק, כאילו, אני צריך לבדוק כאילו, האם בספרי תנ"ך שאנחנו בארץ ישראל, יש, נראה לי שיש אופנים אחרים של תיקון עולם, שדווקא זה יותר כאילו, ממלכת ישראל עולם ומעריכים אותה, וכזה מלכת שווה כזה, זה נראה לי יותר הציורים בתנ"ך של ה... כלומר, כלומר, אתם מסתכלים עלינו, וזה אחרת מאשר... כשהשכינה בגויים, אז יותר אצלם, אנחנו צריכים כאילו לחדור אליהם, או השם שחודר, אולי אם אני מקבל את ראי, השם חודר אליהם, אנחנו עוזרים להשם, משהו בסגנון כזה, אבל אני בהחלט חושב שכן, שהעולם נתקן, ואני חושב שזה הפשט, קיבלתי את כל הסיוגים ואפילו עוררתי אליהם, אבל בסוף זה הפשט.
אולי אפילו אפשר להוכיח את זה, אפילו במבנה הספרותי, אפשר להשתמש במילה הזאת פה, אני לא יודע, אבל... הפרק מתואר מהצד של נבוכדנצר, לא מהצד שלנו. כאילו, יציאת מצרים מתוארת מהצד שלנו, לא מהצד של פרעה. כשקראתי את הפרק אני לגמרי עם נחשון, אני לא מאמין לנבוכדנצר למילה אחרי הפרקים הקודמים. כאילו, כל שנייה משבח ושוכח, אני באמת לא מאמין לו. אבל הפרק מתואר, כאילו, נבוכדנצר מדבר.
כן, לגמרי. זה קשור למה שפתחתי,
הנוצרים התחילו בפרק ד' אני יודע שזה לא זה, אבל הם התחילו באנה נבוכדנצר, כאילו, זה האירוע.
לא, לא, אני מסכים לגמרי, רק אני מסייג, זה חלק מהאיגרת שמתחילה, כלומר, הנוצרים פה עיוותו את המחשבה שלנו, כי זה מתחיל, כלומר, זה הגוף ראשון פה זה בגלל האיגרת, אבל אני בהחלט מזדהה עם התוכן הכללי, שאתה אומר שכן, היה פה תהליך של תיקון, שנבוכדנצר בהחלט מכיר בשם השם, עם המגבלות שאמרנו, ואני אסיים ואתן לרב יואב את השרבית, בזה שגם, אני נחזור במה שפתחנו בשיר שלי הריבון, שאומנם בבתים הראשונים זה ממש התוכן של נבוכדנצר, זה לא רק המילים, זה גם התוכן, שאנחנו מכירים שיש השם גדול וכו', אבל זה רק ההתחלה. מתוך זה מוסיפים בתים שלא כתובים, ואני חושב שהם כתובים. פרוקיה תמך מבואר יבטה, זה לא כתוב בכלל בנבוכדנצר, אבל זה המשך של ספר דניאל. כלומר, אחרי זה, כאילו, תראה שלא עד הסוף נתקן, כי דניאל עוד יזרק לגובה הריות. אמנם, אנחנו נראה שזה כן על גבי איזשהו המשך מנבוכדנצר, ויש שם איזה תהליך של התקדמות. אבל דניאל יזרק לגובה הריות, ואנחנו מתפללים כבר להיפדות מגובה הריות, כלומר, אנחנו לא רוצים להישאר בשבח של נבוכדנצר, אלא ממש הולכים להתפלל על גובה הריות, ועל עם ישראל, ועל בית המקדש, שזה התקדמות, מנבוכדנצר שהוא מכיר רק בזה שאין ארץ ואין מי שמשפיע על עם ישראל, על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים שההר כן תהיה חשובה והעם ישראל כן יהיה חשוב, וככה להתקדם לתיקון מסוג שלם יותר. ערב טוב לכולם.
חזק וברוך.
ברוך. טוב, יש לנו עוד מה להתווכח.
אפילו יארי בוא נהפך לפלפול ביון, אחי, אי אפשר להשאיר את זה יותר, זהו.
טוב, שלום, מה שלומכם?
מעולה, אחלה. איפה הווילון היפה שלך בדרך כלל?
זה תלוי איפה שמים אותי בבית. באתי. ככה זה כולם פה, לא? עדיף מאשר שאני אשים רקע של הוואי, לא? אז איך הולך בינתיים? בסדר עד עכשיו בלימוד האישי וזה, ונכנסים לעניינים?
בעייתי. זה תופס הרבה יותר זמן ממה שבאמת יש לי.
יופי, יופי, מעולה. אני התחלתי להבין שחבר'ה עולים על הגל אז שפתחנו את הבית מדרש, שהתחילו לומר לי, וואה, אנחנו לא מספיקים כלום, לא מבינים כלום, אין זמן וזה, וואו, יופי, זה המטרה. מישהו עוד רוצה לומר?
אין כמו להעביר חבורה, ואפשר שלא יתחמק מזה, זה הדרך בסוף הכי טובה ללמוד, ולהיכנס חזק לעניינים. שאף אחד לא יתחמק מזה, כולל עדי.
יפה.
אמרנו שדניאל לא נביא בינתיים, אתה כבר מנבא שמה הולך לקרות, או מי הולך להתחמק.
טוב, בואו נלמד. גם יצטרף. יאיר ועודד. טוב, אז אנחנו בפרקים ד' ה', נכון? ממש כבר מתקרבים לאמצע הספר.
אביו, אפשר, אתה קצת נראה מטושטש, אבל התנקת המצלמה שלך או משהו.
באמת שאני לא, אני שנייה מחליף.
אתה לא צריך להחליף, רק...
לא, זה חלוק. אבל זה יותר טוב.
יותר טוב.
בסדר, אז אנחנו פרקים ד' ה', חלום השני של נבוכדנצר. לאילן, וכבר מעשה של בלשצר. נתחיל בהתמקדות בפרק ד', החידוש הגדול בפרק ד' זה שמדובר על נבוכדנצר עצמו כבר. כלומר, עד עכשיו הדיון, מסגרת המאבק הרוחני, הייתה האם נבוכדנצר הוא כולל את כל העולם כולו, הן, על פני המרחב שכולם משתחווים לו, והן על פני הזמן, שרק פסל זהב יהיה, ועכשיו זה כבר מראש לא הנידון. עכשיו הנידון הוא רק המלכות שלו עצמה, בבל שנצפת בתור עץ גבוה ומשמעותי לכל העולם. אז מראש הדיון כבר עבר להיות, אחרי שבעצם הוא נבוכדנצר התחיל להיות מוכרע ולהבין שיש משהו מעליו. בחלום הצלם, ואחר כך במעשה פסל הזהב, עם חנה וישאל ועזריה, מעכשיו הדיון זה רק המלכות שלו עצמה, כלומר חלון הזמן מאוד מאוד הצטמצם פה, הזמן ההיסטורי שעליו מדובר, שהוא הנידון. ופה זה כבר הממלכה בשני המובנים של נבוכדנצר, כלומר זה באמת המנדט שניתן לו בשמיים. עד עכשיו הוא בכלל שכח את החלום הראשון, כי באמת זה היה פרוס על מעבר למה שידו מגע. עכשיו זה הנידון, האם במה שכן ניתן לך, אתה ביילים, האם אתה אדון? או כמו שאז אמרנו, האם אתה רק מנכ״ל או שאתה גם הבעלים? האם עכשיו נתנו לך לשחק עם זה, להוביל את העלייה למחות הזאת הולכת, או ש... וזה מה שיהיה הנידון פה, ברגע שהוא התגאה, אז יתברר, הוא יתגאה ויגיד, כן, זה אני עשיתי, זה בכוחי, אז מהר מאוד הוא יפול. אבל פה מתברר לנו, דווקא בגלל שמדובר על מלכות בבל עצמה, גם הגודל שלה, מצד שני השבירה שלה, אני אתמקד עכשיו בשני. מדובר פה בחלום של אילן, אילן מושרש בקרקע. החלום עצמו כבר אומר משהו אחר לגמרי, הייתי אפילו אומר סותר ממה שחלום הפסל אמר. חלום הצלם היה בו בעיה בפסל עצמו. הרגליים שלו היו מאוד חלשות, לא קוהרנטיות, לא אחדותיות, חלק מחומר מאוד לא יציב וגם מעורב, ולכן שם זה היה נקודת תורפה שתיפול. פה החלום אומר בדיוק הפוך, עץ עם שורשים מאוד מאוד יציבים, הם כל כך חזקים עד שהוא בעצם מגיע משמיים עד הארץ, אני לא יודעת מה תגיד על זה משהו, והם כל כך חזקים עד שגם אם יבוא מישהו ויקצוץ את האילן, השורשים יישארו. זה בדיוק הפוך מפסל שהוא מנותק מן האדמה, ולא רק זה, החיבור שלו לאדמה הוא נקודת התורפה שלו. זה ממש משל הכי הפוך שהיה אפשר. עכשיו אני רוצה שנייה לפתוח פה את העיניים לסוגיה תנכית שהיא מופיעה בקהלת, וזה הבעיה של איך מלך מולך. הרי מלך באופן מובהק
ורואים את זה בכל הדורות בעולם, זה בעיה. זה בעיה. כי אתה עכשיו מנסה להיות בעצם כמו ריבונו של עולם, ולדעת לחשבן את כל החשבונות מה נכון למי ואיך נכון למה, ולהיות כאילו מין באמת המנכ״ל של העולם, וזה אפילו, אף אחד לא באמת חושב שאתה יכול לדעת, אפילו לא דיברתי על זה, אם אתה באמת צדיק ורוצה הכל וזה, איך אתה עושה את זה? קהלת אומר את זה, בפרק ד' בקהלת, שהוא מתאכזב מאוד מהרוע וזה, והוא רוצה לבדוק האם יהיה מלך שיוכל לסדר את העולם שלא יהיה רוע, אז הוא אומר, גם אם תעמיד מלך, בסוף יהיה אין קץ אנשים, ובסוף, לא משנה כמה הוא יהיה טוב וחכם, לא יחפצו פה בסוף. בסוף לא יחפצו בו, כי פשוט אין קץ אנשים. אין מה לעשות, זה גדול עליך, מלך תפקיד גדול. האם בן עזרא, אז אומר, שם אומר איזשהו כלל, משפטי המלוכה קשים הם. זה מעבר למה שאתה. קהל את עצמו אחר כך, בפרק, זה היה בפרק, נראה לי פרק ו' אחר כך, הוא אומר מה הפתרון של מלוכה, איך כן יהיה למלך את הכוח למשול, הוא אומר, ויתרון ארץ בכל היא, מלך לשדה נאבד. אני אגיד את זה, זו סוגיה שלמה שם, אני אגיד את זה ממש בקצרה, הוא אומר, אם המלך יהיה נאבד לשדה, אם הוא יהיה מחובר לארץ, אז יהיה לו את היתרון, אז הוא יוכל למשול, אם לא, כלום לא ילך. וזה, פה אני מסיים את ההצצה הזאת לקהלת, מה שקהלת אומר שהמלך צריך להיות נאבד לשדה, כמו עבד לשדה, ולהיות מחובר לארץ, זה חוזר לתחילת קהלת, שם קהלת מאוד התאכזב שהארץ יש לה יתרון, יש לה נצחיות, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומד. כאילו האדם עומד מול הארץ ואומר, יש פה נצחיות, השם ברא פה נצחיות, ולמה אנחנו כל כך הרעים, דור הולך ולא בא, לא מצליחים. זה מאוד מתכתב עם... שיהיה אין קץ אנשים וגם הוא לא יחפצו בו, אבל אומר קהלת, אם המלך ידע להיות מושרה, להיות קשור, קרוב, אחוז בארץ, כלומר, כן, אתם שומעים? ראיתי שיש ניתוק אז הפסקתי. אז בעצם ההבדל הגדול בין הפסל לבין העץ זה בדיוק בסוגיה הזאת. אם לארבע מלכויות בכלל יש אחיזה בעולם. אני אפרט משהו לגבי הפסל דווקא. המתכות, הפסל כולו ממתכת. המתכת זה הדבר הכי אנושי שיש. אתה ביוצא לעולם לא תמצא אותו בטבע, שוב, תמצא אותו בתור אפרט. בתוך איזשהו אבן, סגסוגת כלשהי, אבל כלי מתכת זה אך ורק ורק אנושי, זה פשוט הכי הפוך מטבעי. וזה הזהב והכסף והנחושת והברזל, זה בעצם אומר, יש פה משהו לא טבעי, מאוד מאוד אנושי, מאוד ניסיון להעמיד מגדל בבל כזה, כשהברוכס לא היה אצלנו, מי שמע את ההקלטה, הוא מאוד חיבר את זה ללבנים של בבל, לקור, הוא אמר שנבוכדנצר זורק, חנניה, מישאל ועזריה דווקא לקור, כי הקור, זאת הייתה המצאה אז מימי גדל בבל, שלא נשתמש באבנים, נשתמש בלבנים. מה ההבדל בין אבן ללבנה? טבעי מול אנושי. לעולם בטבע לא תמצא לבנה, מרובעת כזאת משויפת, תמיד תמצא אבנים, ולזרוק אותם לקור, זה בעצם להגיד, אתם מורדים ביכולת האנושית לעשות דברים. אז המתכות זה הכי אנושי שיש אל מול הטבע. זה בעצם לנסות להתנגד, לא רק למה שהשם ברא, לעולם. לא צריך להזכיר את ההיבטים של ימינו בזה, ניסיון להתנגד לתכונות הבריאה. עכשיו, מה מפיל את הפסל הגדול? אבן, ולא בידי אדם. למה אי אפשר להגיד אבן מן השמיים, אבן מלאכי? לא, זה הסוגיה. אבן אל מול לבנה, יותר ספציפי, אבן אל מול המתכות. פסל ענק 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 עם מתכת, אבל איפה יש לו את הבעיה? ברגליים. גם כשמנסים ליצור איזה חיבור לקרקע, יש שם לברזל איזשהו גם חמר, טיט, זה לא אדמה, זה טיט אנושית, זה לא עומד, זה מנסה להתחבר לברזל, איזשהו פלסטר, זה לא עומד ברגליים, בחיבור זה לא עומד. לכן אבן שלא בידי אדם, כלומר, הכי טבעית, הכי פשוטה שיש, תראה שהכל קורס. לעומת זאת, ההפך הגדול אצלנו, אצלנו נבוכדנצר מהו? אילן גדול עם שורשים אימתניים, שאפילו כשהורסים את האילן הם נשארים, ו... כל העולם אוכל ממנו. הכי טבעי, הכי פשוט שיש, הרי אנחנו ניזונים מן החי, זה החי שכל... אנחנו ניזונים, סליחה, מן הצומח, כולם ניזונים מן הצומח, כל העולם ניזון מן נבוכדנצר, זה ממש להגיד, הוא לב העולם, העולם מתקיים עליו, בנות החיים של כל האנושות זה ממנו. בדיוק הפוך מלבנות פסל מלאכותי ולנסות להכפיף אליו את כל האנושות. אז עד כאן, אני אומר, החלום הזה, דווקא כשנבוכדנצר כן כבר יודע את מקומו, כבר לא מנסה להיות כבר על כל ההיסטוריה שהוא אדון העולם וזה, אז הוא מגלה את המקום העצום הגדול והעליון שלו. עד כאן זה מובן?
זה יישוב לסתירה הזאת, או שזה עוד לא יישוב?
בינתיים, אז אני אומר, קודם כל הראינו את הסתירה, וכבר אמרנו הרבה מהיישוב, שמה? שכשמדובר על נבוכדנצר בתור אדון כל העולם וכל ההיסטוריה, אז הוא חורג ממקומו, הוא נסה לתפוס את המקום של הקדוש ברוך הוא, לעשות פסל שכולו מזהב, אז עצם זה, עוד לפני פסל שכולו מזהב, עצם החלום, לעשות שהמלכויות ינהלו את העולם, זה לא יצא, זה פשוט פסל מול אבן. זה לא עומד. קל וחומר פסל מזהב. שחזל אומרים שכשלא השתחוו לו, אז הוא בעצם נפל. אבל לעומת זאת, כשמדובר על המקום שניתן לנבוכדנצר עצמו, שהוא רק בו עשו, החלום הזה מראה כמה הוא שורשי וגדול. בעצם זה לא אמרתי שהוא זוכר, אמרתי, שהוא זוכר את החלום, לעומת החלום ההוא שהוא לא זוכר, זה אומר, זה שלא. זה בר השגה. בסדר?
כאילו נקודת המוצא של הפרק זה שהוא כבר הבין את ה... להיות יותר מחובר.
בדיוק, בדיוק, כן. כן. רואים שהוא עבר תיקון ומיתוק מאוד גדול. תראה, בסופו של דבר, כבר כשהוא מינה את דניאל, היה שם קצת בריחה שהוא נסה לסגוד לו במקום להבין את המסר. אבל בעיקר, אני כאילו אעשה את זה קצר, בעיקר בסוף פרק ג' שהוא בעצם פרסם עכשיו לכל העולם שהשם הוא אלוהים ולא לדבר עליו דברים רעים, כבר אז הוא בעצם אומר, אני תחתיו. אני תחתיו, פה יש סייג. פרק ד' תדוק, האם אני תחתיו בעצם היותים הולך על בבל, או אני תחתיו שאני לא אנסה לחרוג מהמנדט שלי, זה עולם אחר לגמרי. בסדר? וזה הדיון פה, ופה רואים שכשמדובר על מה שניתן לו, זה באמת ניתן לו המון. זה ממש עכשיו פרקים בישעיהו וגם בירמיהו, שהשם נתן לנבוכדנצר לשלוט על כל העולם. הוא נתן לו כפשוטו, עכשיו כל העולם מתחיה ממנו. חז"ל יגידו במסכת מגילה, בפתיחות למגילת אסתר, לא זוכר עכשיו איזה המורה היה אומר, כי הקדמה למגילת אסתר, פסוק מירמיהו, ושמתי כיסאי בעילם ואהבתי משם מלך מסרים. איפה הכיסא שהקדוש ברוך הוא נמצא? דרך מי הוא מדבר? דרך מלך העולם. לנבוכדנצר ניתן הכל, כל האומות ניזונות ממנו. עכשיו, כדי להבין כמה גדול וכמה חשוב וכמה מיוחד האילן הזה, אנחנו צריכים פה לפתוח ביחד עוד פרק בתנ"ך. אני עושה לכם עכשיו שאלת טריוויה. בית מדרש לתנ"ך, אני כבר מצפה מכם לזה. איזה עוד פרק בתנ"ך, ממש פרק שלם, מוקדש לדימוי מלכות עולמית בתור אילן גדול שכל העולם אוכל ממנו? מי שיודע רק שיצביע, שלא יגלה. לשים מוזיקה בינתיים?
יש חבר טלפוני?
כן. קדימה, אני לא עומד לגלות.
מה הייתה השאלה? מה אני פספסתי אותה?
מעולה. השאלה הייתה טריוויה בתנ"ך, שאנחנו עכשיו נזדקק אליה. כדי, אנחנו מתרגלים למבט כלל תנ"כי. אחד הדברים הכי בסיסיים זה אם יש שני משלים שהם בדיוק אותו דבר, אז אי אפשר להבין אותם אחד בלי השני, בעיקר. טוב, לא אגלה. אז אני שאלתי איזה עוד פרק בתנ"ך, מוקדש פרק שלם לדימוי מלכות ענקית לעץ שכל העולם אוכל ממנו. כי אם יש לך פרק כזה ואתה רואה מה היה כתוב בו, אז יהיה לך בכלל מה להשוות, על רקע מה בא הפרק שלנו. אז זו השאלה.
אפשר לנחש או סתם? מה?
מה שאלת?
אפשר לנחש?
לא.
טוב.
חבל, הוא רצה להגיד מחיהו כף ג'
טוב, אז בואו נפתח את זה ליחד. אנחנו ביחזקאל, פרק למד א', זה מערך של נבואות על מצרים. בואו נקרא ביחד, אני אפילו אם זה מלא הרבה מהזמן ומעולה, פרק בתנך לא צריך הרבה לדבר. והיא ב-11 שנה, אני אעשה גם סמן, בשלישי, אני אקרא קצת מהר, כי בכל זאת שעשיתי גם לומר, אני לא אקרא הכל בעצם, אבל תקראו את זה אחר כך, זה חשוב לפרק שלו. אז השם אומר, ממש בשנת החורבן, ב-11 שנה, זה ממש שנת החורבן. זה נספר פה מגלות יולכים. בן אדם, אמור אל פרעה מלך מצרים ואל המונו, אל מי דמית בגודלך? הנה אשור, ארז בלבנון, יפה ענף, נחורש, נחורש מצל וגבה קומה, ובין אבותים הייתה צמרתו. מים גידלו, תאום אורי מתו, את מערותיה הולך סגות מטע, ואת הערותיה שלך אל כל עצי השדה. על כן גבה קומתו מכל עצי השדה, ותרבן השרפותיו, ותרחנה פעורותיו, ומים רבים בשלפו. עכשיו שימו לב כמה זה דומה לפרק שלנו עכשיו. בשעפותיו כיננו כל עוף השמיים, ותחת פעורותיו ילדו כל חיית השדה, ובצילו ישבו כל גויים רבים. ועיף בגודלו ואורך דליותיו, כי היה שרשו אל מים רבים. הרזים לו אמרו, יפה הסטיטיב, ויקנו כל עצי עדן. אז הוא אומר, אילה אשור, שהיא האימפריה הראשונה, אחת לפני בבל, היא כמו אילן גדול שכל העולם צריך אותו ליזום ממנו העופות, כולם. לכן, כה אמר השם אלוהים, יען אשר גבעת בקומה, ויתן צמרתו אל בן אבותים, אל בן אבותים, ורם לבבו וגובו, כלומר חטא הגאווה, שהוא מרכז העולם, כולם צריכים אותו, ויתנהו ביד אל גויים, מי זה? בבל, עשו יעשה לו כרישו גרשתים, ויחטו זרים מריצי גויים, ויצאו אל הערים, וכל גיאותיו נפוד על ימתה, ותשברנה פעורותיו בכל עתיקי הארץ, וירדו מצילו כל עמי הארץ ויצאו. על מפלתו השקידו כל עוף השמיים, ואל פורותיו היו כל חיית השדה, למען אשר לא יגבעו בקומתם כל עצי מים, ולא ייתנו את צמרתם אל בין אבותים, ולא יעמדו אליהם גומם כל שדה מים, כי כולם ייתנו למוות וכו'. אז זה ממשיך. אומר לנו הנביא יחזקאל, נכון מאוד לדמות אימפריה ששולטת לכל העולם, לעץ שכולם נבנונים ממנו, כולם בונים עליו, אבל דווקא בגלל שזה באמת, באמת כולם עליו, כולם צריכים אותו. אם הוא עכשיו בגאווה, לכאורה טבעית, כולם צריכים אותי, לא, צריך לדעת, לא באמת הוא. אם הוא בגאווה, ישברו אותו. בכוונה אמרתי סיכום, שבעצם יכול להיות הסיכום של הפרק שלנו, נכון? יש פשוט שני פרקים בתנך, אומרים אותו דבר, אחד על אשור, אחד על אבל. עכשיו משימה חופשית, קראתי כבר, בטח יותר מפעם אחת הפרק שלנו. תקראו שנייה שוב בעיניים, בעצם את המשל פה, ותגידו, אני רוצה בהשפט הכי מזוקק, מה לדעתכם היחס ביניהם? או האם יש, כאילו, קיצור, זה מול זה, מה המעלה ביניכם ההשוואה? אני לא מחפש השוואה דקדקנית עכשיו פה כתוב כאן, סתם, במסר, במשל, מה זה בא לומר, מה זה בא לומר, מה, הרי ברור שזה עומד ביחס לזה. בסדר?
השורשים שנשארים.
אוקיי, בואו נעשה עוד לא. קחו ממש, נעשה 3-4 דקות של חשיבה, ותנסו בהכי בגדול מה המסר פה, מה המסר פה, ומה זה מלמד על זה, או איזה נגיד חידוד עצום, או עקוק, איזה שאלה גדולה עולה. בסדר, ממש, אם הייתם צריכים לסכם את הפרק עם כמה משפטים, מה זה אומר על זה?
עלי הסיפור אצלנו זה שזה הקדוש ברוך הוא. שם הוא רם לבבו, אז אז שילך. אבל פה הקדוש ברוך הוא מופיע.
מלאך משמיים.
לא, לא בגלל שמלאך מופיע, אלא שאומרים, על דברה דין, דאון חיה, דשאלית אילאה במלכות אינשה, ולמן דעצבי איתננה, ושפל אנשים יקים עלה, שהמלכות היא מלכות שמיים.
יש ממש בתור, שם זה בעיקר הגאווה והנפילה בגלל הגאווה, ופה הדיון ממש אל מול הקדוש ברוך הוא, אל מול האפשרות החיובית שהיא הגדולה מאוד.
כן. לא אל מול, אלא לגלות את זה שהקדוש ברוך הוא מולך דרך דרכו.
שם קורטים אותו לגמרי, לא?
נכון, נכון, ופה ממש המשל דווקא בגלל הדמיון העצום הוא אחר לגמרי. שם קורטים אותו לגמרי ופה הוא נחרט, השורשים נשארים והוא חוזר, מסכים מאוד. תנסו לזקק בחזקאל המדלה, מה המסר העיקרי? אם הייתי צריכים בפסוק אחד לקרוא שהוא יגיד את הלקח מזה שהשור ישברו. מה הפסוק שאומר את הלקח? אז אני גם אפתח את זה מולנו. אז אני אומר פשוט בקוצר הזמן, היה ראוי עכשיו שאינו פשוט ממש, זה רבע שעה מקדישים רק לקריאה הזאת, אבל אני כאילו, יאמר מה אני מבין פה.
בכל פסוק תזיין, לא?
לדעתי זה יהודה להם. כי פה יש את ה... מה יהיה מזה עכשיו? מה התוצאה מזה שאני אשבור אותך, העץ האשורי? אגב, זה ממש יפה שהאשור זה ממש מלשון עץ, זה אשרה. אשור זה חזק, זה מלשון כאילו, אשור עצמו ואשרה ואשור, זה כמו אשרי האיש, זה בעצם ממש יציבות מושרשות בקרקע, זה ממש זה, בסדר? אז הוא אומר, זה שאשור, שהם בעצם הקימו מין אימפריה, שהיא העץ הראשון, היא תישבר למה? למען אשר לא יגבעו בקומתם כל עצי מים, ולא ייתנו את צמרתם אל בין הבתים, ולא יעמדו עליהם בגובם כל שוטי מים, כי כולם ייתנו למוות, הוא כאילו אומר השם, היה פה אילן, שעכשיו היה מעל כל האילנות, היה פה אילן על, ואני מחריט אותך שיהיה ברור שאין כזה דבר אילן על. לא יהיה כזה דבר שאילן עכשיו יבוא ויגיד, אני מעל כולם, אני שובר אותך, זה הלקח לאור. מה זה אומר ביחס לפרק שלנו? דעתי, קושייה עצומה. בפרק שלנו כתוב שמיד אחר כך, השם העמיד עוד אילן. בדיוק ההפך עם מה שהוא אמר פה. אם אני צריך לסכם פה, זה לא רק שהאילן היה ונשבר וזה, אלא אילן שדי, אי אפשר ככה, זהו, הניסיון קרה, לא יקרה. ממש הוא אומר, שלא יגבעו בקומתם כל הצמאי, ושנייה אחר כך בהיסטוריה השם, העמד את האילן כזה גדול, את האילן הבבלי.
אבל גם נבוכדנצר אומר בסוף כל דיירי ערק אלה חשיבין, הוא גם מגיע למסקנה עד מובן מסוים.
ראי, תודה רבה, ממש, ממש תודה רבה, זה בדיוק זה. תראו, יש פה כמה הבדלים שכולם עולים למקור אחד, ולעתי, לעתי, להבנתי, רק אחרי השוואה הזאת מבינים את הגודל ואת העוצמה של הפרק שלנו. התחלנו מזה שהאילן מאוד גדול ומושרש בזה, וזה סותר את הפס. אבל תראו, ברמת היסטורי נבואי, עם שני האילנות האלה יש פה משהו מאוד גדול. האילן האשורי, כתוב שהוא היה מאוד גבוה. האילן הבבלי לעומת זאת, כתוב משהו אחר לגמרי. קראו אצלנו ממש בפסוקים הראשונים של החלום, כתוב שהוא משמיים עד לארץ. משהו שבכלל לא היה לאילן האשורי. וגם כשגודעים אותו, זה מלאך בה וגודע אותו, מה שלא נאמר באילן האשורי. ולא רק זה, פה השבירה היא עד אשר תדע, שהאלוהים שולט ולמישהו יוצא ייתן את המחות. רגע, רגע, פה זה כבר, בכלל סוגיה אחרת. שם דובר על שלטון האנושי, שמקבל את כל העולם, והשם הורג אותו. לא יקרה שלטון אנושי. ואיתנו הפרק אומר, זה לא שלטון אנושי. מה מזכיר לכם, ופה זה עוד נקודת ייחוס תנכית לחלום שלנו, חלום על אובייקט שמגיע מהשמיים עד הארץ, ומלאך יורד בו. חלום יעקב.
יעקב.
חלום יעקב, חד משמעי. עד כמה שאני זוכר, זה שני החלומות היחידים, על אובייקט שיצא משמיים עד לארץ. וזה, דווקא השוואה הזאת, אומרת ההבדל הגדול. תראו, יש שאלה אדירה, שלדעתי הפרק שלה, הפרק שלנו הוא אולי, בגלל מה שאנחנו עומדים עכשיו, המוקד העיקרי של התשובה שלנו. יש שאלה אדירה, למה ארבע מלכויות מתחילות מבבל, שזה ממש הסוגיה פה בדניאל, פרק ב', פרק ז', ולא מאשור? הרי אשור הקים את האימפריה העולמית הראשונה. בבל רק כבש אותו. אחר כך פרס כבשה את בבל, יוון כבשה את פרס, ואחר כך מלכות דוד, אבל למה לא תתחיל את הספירה מאשור? תשובה, ההשוואה בין יחזקאל עמד א' לדניאל ד'. אשור, זו סוגיה עצומה עצומה, מי שרוצה, זה בספר של גילת אסתר, אני חושב שהמון מהתשובה העקרונית היא כתובה שם, אבל אשור הוא ניסה, להיות מלך גדול, כמו שכל המלכים רוצים, אבל אף אחד לא היה לו יומרה להיות מלך גדול ולשבור את כולם, החשבון כולם. במובן הזה הוא לא נמצא למדות משהו כלל אנושי, הוא ניסה שהוא יהיה הגדול והרע והניסה, וזה השם אומר לא יתן. אבל כן, אשור יצר את הזרעים למגמה שהשם רצה אותה, ומראה אותה בספר דניאל, והיא שלטון כלל עולמי של השם. על ידי האדם. זה הבדל עצום. אשור רצה לשבור את כולם ושהוא יהיה היחיד. נבוכדנצר, אפילו בפסל הזהב שלו ניסה לעשות את כל העולם לפסל מזהב. עכשיו, פה דיון הוא, האם זה מלכות אלוקית או לא, ולכן, מראש המלכות נבוכדנצר היא משמיים עד הארץ, זה בכלל לא אילן הכי גבוה שיש. זה אילן שירד משמיים, ולכן גם יש פה את היתרון ארץ הזה, הוא מושלש מאוד בארץ, כי השם ברא את ההכנה הזאת בעולם. פה זה כל מה שחזל מוציא מהבריאה כבר את הארבע המלכויות, יש מגמה כזאת בעולם, שהעולם מתאחד בשלטון אלוקי. ולכן, כשזה לא שלטון אלוקי, פה זה כבר לא להפיל אותו, כי השם רוצה את האילן הזה, השם בנה את האילן. אלא, אם תהיה פה גאווה, אז הוא יצא אשור שזה הכל אנושי, אם תהיה גאווה, שלום, אין עוד עצי גבוה. פה שיש כן עוד עצי גבוה, זה אך ורק, כדי שלא יהיה סתירה ליחזקאל, זה אך ורק, כי זה עץ אלוקי, השם יצר את האילן הזה, ועכשיו הסוגיה תהיה, האם, אם תהיה גאווה, אם תהיה גאווה לנבוכדנצר, זה בעצם אומר, אתה מתנתק מהמקור שלך, אז אתה לא בכלל בסוגיה. אבל השורשים יישארו, אם זה לא אתה, מישהו אחר. כידוע, מלכויות אחרות וזה. בסדר עד כאן, מובן ההשוואה, השאלה שיוצרת, ומה היא מלמדת אותנו, מבט ממש חדש על הפרק שלנו? בסדר, מעולה. אז תם זמננו להיום. אה לא, סליחה לא, עד עשר. סליחה, מעולה. יופי, כי יש לנו עוד הרבה. אז זו נקודה ראשונה שהיה לי חשוב. עכשיו נחזור למבט הכללי למעלה.
רב יואב, אם אפשר שאלה, למה כשנבוכדנצר לא, שהוא מתגאה, למה אילן לא נשבר לגמרי כמו אשור? כאילו נבוכדנצר בסוף מתגאה.
לא, הוא נשבר לגמרי, הוא נשבר לגמרי. השורשים נשארו.
למה?
אני אגיד למה. כי אצל אשור זה בעצם מישהו שאדם שהצמיח אילן, השם נתן לו את האפשרות. אבל המהות האילן בעצם אדם קיבל פה כוח עצום, כמו שאדם עכשיו סתם יקבל כישרון, ועכשיו ימח את כל הכיתה שלו, הוא מלך הכיתה, כל השאר הוא תוחק עליהם וזה, יבוא המורה יגיד, אין, עכשיו אני מבזה עד הסוף, שאף אחד לא יקשור לעשות את זה. אבל אחר כך יהיה סיטואציה אחרת. נגיד סתם למשל הזה של מורה וכיתה, למחרת המורה יביא ילד שצריך להיות מרכז הכיתה, כי בתכנונים שלו הכיתה הזאת צריכה להפוך לכיתה המצוינת של כל הארץ, אז הוא יביא מישהו ימשוך את כולם. עכשיו, אם המישהו הזה יתגאה בזה, אז כבר המורה לא סתם יבזה אותו, יגיד יאללה שוב שלא יקרה. לא, אני הבאתי אותו, כי יש לי מטרה ממנו בכיתה. אז אני אבזה אותו באופן כדי שרק יגרום לו לתמוח מחדש, לתפקיד שאני מניתי אותו. תמיד את ההבדל? וזה בפשט, אילן שמשמיים עד הארץ. אין דבר אנושי משמיים עד הארץ. שמיים עד הארץ, ושמלאך ממונה עליו, ראיתי מפרשים שאומרים שהמלאך הזה, שאומר תקטצו את האילן, זה שרה של בבל. כלומר שיש פה בגידה לא רק באשם, אלא בגידה בשר של בבל, הוא אומר תקטצו, זה לא התפקיד שלה. מדהים, מה שאהבתי את זה, אני עכשיו לא זוכר מי זה היה, אבל זה באמת יפה. עכשיו יש פה, אני כאילו, אז בואו נחזור שנייה למבט הכללי בספר, נבוכדנצר כבר למד את התיקון, עשה פה תהליך של תיקון, של מיתוק, של הבנה, שהוא רק במסגרת מצומצמת. זה שהוא כבש את כל העולם תחתיו, זה לא כי עכשיו הוא באמת אדון העולם, כי באמת הוא עכשיו כל העולם הוא כמו ארגז חול, שעושה איתו מה שהוא רוצה, לא, הוא קיבל מנדט מצומצם 70 שנה, וזה כבר הוא יודע. עכשיו הדיון הוא במלכות שהוא קיבל, שהיא באמת משמיים עד הארץ, האם פה יש לו את הכוח, או שגם פה הוא כמו, פה אני רוצה להגיש לחידוש הבא בפרק, כמו חיה. גם פה יש ניגוד עצום לפסל. תראו, בספר דניאל, בשני פרקים יש את החלומות על ארבע מלכויות. יש דניאל פרק ב', שארבע מלכויות הן כמו פסל, ויש דניאל פרק ז', ששבוע הבא בעזרת השם, בזה נעסוק, ושם ארבע אומות הן נצפות בחלום דניאל כמו חיות. ואילו מלכות ישראל היא האדם שבא אחרי החיות. ניגוד גמור, במבט של האומות, כשנבוכדנצר רואה מהמבט של אותה אומות, את ארבע המלכויות, אז מה זה המלכות? זה האדם, פרויקט כזה על אנושי, על כלל עולמי, שבו האדם במרכז. ואם מישהו הורס את הפסל, זה איזה אבן מוזרה, דלא בידי אדם. כאילו, במבט שלהם זה נראה נגד האדם, אבל אצל דניאל נגלה את האמת, שהם הם חיות, והאדם זה רק מלכות ישראל. התפר, התחלת המעבר בהבנה, שבכלל מלכויות הגויים, לא אדם, אלא תת אדם, כי הם בעצם מסתירים את הצלם אלוקים, זה אצלנו בפרק. עצם זה שכבר המלכות שלו עצמו נמשלת לאילן, זה כבר לא אדם. אז זה משהו מאוד חשוב שכולם צריכים אותו, אבל זה לא הקומת האדם שהם ניסו להעמיד. אחר כך, אם זה גם מופיע גאווה, זה גם כבר תפר המעבר לחיה, מה שדניאל כבר יראה את כולם כחיות. אז הוא יצטרך להיות עכשיו הרבה, כמה זמן חיה כדי להבין שהוא ממש בתפר, הוא נמצא בתפר. פסל הוא כבר לא, כלומר, דמות צלם, אני מתכוון, דמות אדם הוא כבר לא. ועכשיו זה נידון, האם הוא צומח, כלומר, משהו מאוד חשוב שכל העולם מתבסס עליו צריך אותו, או אפילו זה לא, חיה שבא מאוד, חיה יותר בדצחם יותר מהעינה. אבל כשאתה משווה לאדם, אז הצמח, הצומח הוא סטנדרטי, זה כאילו כמו בברכי נפשי, כולם נידונים וזה, אבל החיה היא בשיטה אנטיתזה של האדם. לבב אינש ניתן לה, אבל תהיה חיה בו. עכשיו, מה שממש מעניין, ממש ממש מעניין, זה בזמנים האלה, שנבוכדנצר, הוא באמת הופך לחיה. יש איזה כמה מילים שבדרך כלל לא שמים לב אליהם, אבל הן אומרות פה המון. שנייה, נפתח את זה, נראה מולנו.
לא, לא הבנתי למה אתה אומר שצומח זה יותר, יותר משמעותי לעולם מחיה.
תראה, זה מאוד תלוי בהקשר, זה יכול להיות ככה ויכול להיות אחר. אני אומר, הצומח זה לא איזשהו אזור או איזשהו משהו, זה בעצם אילן עצור שכל העולם ניזון ממנו. זה ממש התפקיד הקלאסי של הצומח, להיות המנות קיום, מנות חיים, פרנסה, מאכל של כל החי. לעומת זאת, החיה מופיעה פה בתור ניגוד לאדם. אתה תפסיק להיות אדם ותהפוך להיות חיה עם לב אדם. לכן אמרתי שאני חושב שהמשמעות פה, שחיה זה עוד פחות מצומח בהקשר שלו בפרק. בסדר? יפה. עכשיו תראו. עכשיו דניאל מסביר, מזכיר פה את החלום. אתם רואים את הכחול? כן, מעולה. הוא אומר, די חזה מלכה, עיר וקדיש. לא, סליחה, אני אקרא את המשל, לא את הנמשל. אז כשהאילן, נחמה, אולי כדאי לסגור את הדלת? רגע, מה קרה פה? לחצתי על משהו? חצתי כאן על אחד האייפון. זה האמזון, זה האחסון של האתר שלה. הנה אני חוזר לזה. אוקיי, אז אתם רואים, בפסוק י"ב, כשקוצצים את האילן, מה נאמר עליו? ברם, עיקר שורשו היא בער השבוקו, ובאסור דיפרזל ונחש, וכו'. כלומר, את השורשים תשאירו, אבל חוץ מזה שיש פה שורשים, ועכשיו כל האילן נקצץ, אז מה יקרה באופן טבעי? הם יתחילו לצמוח, נכון? לא. עכשיו, היינו חושבים, טוב, זה התהליך, עקרנו, כיסחנו אותך, עכשיו שתצמח מחדש, לא. צריך פה עכשיו תהליך שלם, אתה עכשיו בהקפאה, ורק שתדע שאלוקים שולט עליך, שאל העליון שולט עליך, תחזור. מה ההקפאה בחלום? שזה לא רק שנשארו שורשים, אלא גם יש כבלים, באסור דיפרזל ונחוש. זה בעצם אומר, יש פה כבלים של ברזל ונחוש. שאלה לי אליכם, למה דווקא כבלים של ברזל ונחוש? לאור כל מה שאמרנו על השאלה. אתם כבר מבינים, נכון? פה זה המתכות, פה זה המתכות בפרק. יש פה שארית מן הבירור, מן המאבק שהיה בפרקים הקודמים. האומות הן מתכות, כלומר, הן מנסות להעמיד משהו לא טבעי. ואם החיבור שלו יהיה טוב וזה, אז הוא יש מה לדבר. אבל אם לא, כמו שבאמת קורה, אז אין מה לדבר. פה גם כשהוא אילן, אז הוא אילן גדול והכל אמן, הוא מושלש בקרקע, משמיים עדיין, אבל כשהוא בוגד, בעצם מי שאוסר אותו זה המתכות. כלומר, עצם ה... הוא קצת, כאילו, השם אומר לו, כשאתה התגעת גם במסגרת שלך בבבל עצמה, בעצם קצת חזרת על הסוגיה הקודמת, וזה עצמו מה שיקבול אותך. עכשיו זה ממש מעניין, איזה מתכת קורה לזה? אני הייתי אומר, זהב. כי הוא הרי בפסל, מיוצג על מתכת זהב, לא. הייתי שתי המתכות, התחתונות, היה זהב, כסף, ברזל ונחושת. אתה בעצם לא חזרת פה לזהב, גם בתוך המסגרת שלך, כשאתה מנסה, כשאתה אילן והכל, אבל אתה מנסה להגיד שאתה אילן בפני עצמך, בלי קשר לקדוש ברוך הוא, מנותק עם כוח עצמי, אתה תיקצץ, ומה שיאסור אותך זה הקבילות שלך דווקא לאומות השפלות. בוא נזכור שאתה דווקא עכשיו תתברר לך, כשאתה נידון, הזהב הגדול בעיניים שלך, אתה ממש לא. אתה קבול, אתה קשור, אבל פה זה חוזר לפסל, אתה לא תצליח להתחמק מלהיות קשור גם לצדים התחתונים של האנושות. וזה חלק, אני, יש פה רמז גדול, שהנפילה שלו תהיה דווקא, במוחני צהרי יש לי בשורה גדולה של זהב. הוא ראש של זהב, הוא בעצם נתן לראשונה לאנושות, שיש מישהו אחד שמחליט, שיש כאילו ישות מחליטה, ואומרת מה לעשות, אבל הצדים הנמוכים שיש במלכויות, וזה התחכים, היצרים, הרגליים, הצרכים של העולם שסופרים את זה, את זה, שם אתה טיפול. ופה אני עכשיו רוצה לעשות משהו שהוא רק מקוצר הזמן אני עושה אותו, אני רוצה לפה שנלך שנייה שלוחה כן לפרק ה' ותראו מה זה, איך חשוב לעקוב אחרי ממש הניואנסים של הנבואה, איך היא מלמד אותנו דברים בין השיטים. אתם יודעים, אני שנים קראתי את הכבלי ברזל ונחושת, בסדר, נו, ברור, משל יפה. לא, לא, לא ברזל, כן. תראו משהו ממש יפה רגע, בפרק הבא, פתאום החומרים האלה של הפסל שום חוזר. בפרק הבא, אתם מבינים על מה אני מדבר?
פסוק ד'
מה? כן, תקרא רגע עד שאני אפתח.
את פסוק ד', כן? איש תיוחם רבשה בכל אלה, דאב וחס מנח שפר זה לאה ואבנה.
יפה. בפרק ה', כשבלשצר, שהוא בעצם המלך האחרון של בבל, שבימיו היא נופלת, הוא חוגג את זה שישראל לא נגלים, אז הוא שותה, ופתאום יש פה פירוט באיזה כלים הוא שותה. עכשיו הייתי מצפה שיהיה כתוב כמו אחשוורוש, זהב, הכסף, דברים מפוארים. לא, הוא יוצר את כל הספקטרום בלשצר. חשוב לו לשתות גם בזהב, גם בכסף, זה אני עוד מבין, אבל גם בנחושת וגם בברזל, מי שמתה בכלי ברזל זה חלודה, וגם באבן, זה עץ. מה אתם אומרים על זה? הרי זה לא סתם כתוב, וזה גם מוזר. כאילו שוב, בבית המלכות, זהב, הכסף, אני יכול להביא נחושת, איכשהו, ברזל, אבן, כלי אבן, מה זה כלים של עניים, כאילו מה?
איפה אתה רואה כלי אבן?
סוג ד'
היי ד'
אני לא הבנתי את זה ככלים.
לאלוהי אבן, לא?
סליחה, 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 כן, כן, לא, לא, אני דברתי פה, סליחה. אני דברתי עם קטן המקדש, סליחה, אתה צודק. לשנייה חוזר אחורה, את אתי פה שנייה, צודק. מדובר פה על אלוהים, אבל חשוב לו להביא את כל הספקטרום של סוגי האלוהים. ממש אותם חומרים שדובר עליהם בפסל, פלוס האבן, שהייתה אנטיתזה אז בפסל. וגם עץ, שהופיע בפרק האחרון, בתור בבל. כלומר, יש פה איזשהו חיבור בפרק ה' שהוא בעצם סיום של כל פרקי בבל. מא' עד ה' זה פרקי בבל של דניאל. אנחנו רואים שבלשצר ניסה לעשות פה איזשהו ניסיון. אני אנסה משהו לסיום להציע, אני חושב שיש פה הרבה מה לחשוב, אני אציע מה אני מבין בזה, בחיבור הזה של כל החומרים. אז מה שאני חושב שבעצם עצם החומרים האלה המתכות, אל מול האבן, זה היה ניגוד בפרק ב', הניגוד הזה שהראה למה הפסל נופל. בפרק ד' היה פה איזושהי אחיזה בתור עץ, כן, בתור אילן, כן, אחוז בקרקע, אחוז ברצון השם, כן, מנדט מסוים. אבל שפה עצמו היה שאלה אם אתה בוגד בו, אתה תחזור למתכות שקובלות אותך. ולשצר, אני חושב, ניסה עכשיו מכיוון אחר לגמרי להחזיר את כל ארבע המלכויות. בואו נזכר מה קורה. בהתחלה, כשבאמת נבוכדנצר ראה את החלום מן השמיים, מנדט עכשיו, כלל היסטורי, תקופה אדירה, שניתנה למלכויות, הוא ראה אותם בתור מתכות, מתכות מתחלפות. נבוכדנצר אחר כך ניסה לסלק את כל המתכות ולהשאיר רק את הזהב. אני היחיד, אני פסל מושלם, שלם, זהב, יפה, גדול, יקר, כולם משתחווים. בלשצר, הוא נמצא ברגע הנפילה של בבל, והוא יודע את זה. זה בכלל, אם היה לנו זמן, היינו עושים שיעור על, על פרק A, אז מה שהייתי מדבר, זה איך בלשצר, ברגע שבעצם הוא חוגג את ניצחון עם ישראל, והוא הרגע ניצח את המלכות האדירה את פרס, המשתי הזה שהוא ניצח, הוא מת מפחד. מת מפחד. ברגע שהוא רק רואה איזה כתב שלא ברור לו, שיניו נוקשות וזה, מה קרה? לא, הוא יודע מראש, פחדו בצירות חטאים. הוא יודע שזה הסוף, זה אין ספק, זה כמה דברים שמהפרק מראים לי. בהקשר הזה, הוא מנסה דווקא מכיוון אחר, להחזיר את ארבע המלכויות. ואני חושב שזה הפירוש הוא כזה. הוא כבר יודע שהזהב כבר זהו. בתוך תוכו הוא מאמין לנבואת ירמיהו, שבעצם היא כבר נבואת ישעיהו כ"ג, שבבל תהיה רק 70 שנה. הוא סופר סופר, לא סתם הוא סופר סופר. הוא חוגג את זה, אבל הוא יודע בליבו שזה עכשיו נגמר. ואז הוא מנסה סטארט-אפ. אם הזהב נגמר, אבל עכשיו יש את שאר החומרים, חזור לחלון נבוכדנצר, מה נאמר לחלון נבוכדנצר? זהב, כסף, נחושת ברזל, וגם אפילו המשך, אבן, ועץ בפרק ד', בוא ניקח את כולם ונסה להתבסס עליהם. אני בתור זהב כבר נכשל, אבל רגע, מה עכשיו לבוא אחרי הזהב? מתכת, אחרת. קדימה, כל המתכות יחד, פרויקט העם המלכויות, בדיוק בפורמה שבוכדנצר רצה לעשות, פרויקט המלכות האחת, בואו נחזור ונטיל עוגן לפרויקט העם המלכויות אפילו יותר מזה, פרויקט המלכויות באשרת, גם את העץ והאבן נכניס. כלומר, תרגום בפועל, גם את כלי המקדש. כלי המקדש זה לא רק התרסה, תראו, ניצחנו אתכם. לא, זה ניסיון להשתמש גם בהם, לצרף גם אותם לאיזה מין מלכות קהל היסטורית. כן, גם ישראל בפנים, בטח. אני חושב, לאור זאת, שכשהיית רואה אותם, כששוטים בכלי המקדש, זה לא ירקו עליהם, לא זרקו, עד רבה. גם זה בפנים, גם הגודל הזה בפנים. גם הגודל הזה של הצעירים, בני יהודה, הרי התבססנו עליהם כל הפרקים, כל הימים. אז גם עכשיו שעבדה מלכות בבל, רגע, יש פה מעל מלכות בבל. השם רוצה את הפסל הגדול הזה, שהוא אפילו את העץ והאבן נכנס אותו. וזה הוא לא הצליח. וזה עצמו זה היה רשות וכפירה, ללכת נגד הפסל, נגד הפתרון שלו, לנסות לדחות את דניאל. סיכום וסיום, ראינו שבפרק ד' יש מערכה, שלב מאוד חשוב במערכה, והיא המערכה על מלכות נבוכדנצר עצמו, אחרי שכבר הוא הבין שהוא לא על כל העולם, אבל עכשיו הנידון מה המלכות שלו עצמו, ראינו שפה יש חידוש עצום, שהמלכות שלו היא באמת משמיים לארץ, באמת אלוקי. וזה בהשוואה שעשינו לחזקאל המדלי, שם ראינו שאין לו מנדט לעצים, אבל פה זה עץ אחר לגמרי, עץ אלוקי, ולכן זה הבירור. ראינו שממילא הבירור הוא בין אדם לחיה, צומח, איזה מין משהו בתפר, שבעצם בין חלום פרק פן לחלום פרק זין, בין אדם לחיה. וראינו שחשוב פה מאוד לעקוב אחרי החומרים, אחרי המתכות, כי כל הנושא פה זה בעצם מתכות מול אבן ומול עץ, זה כאילו כל הנושא פה, יש פה שפה שלמה שספר דניאל, מתכות מול החומרים הטבעיים. ראינו, עשינו הצצה לפרק, ראינו שבלשצר ניסה דווקא להגיד, טוב, מתכות זה לא סותר את החומרים, ננסה אלוהים כאלה, אלוהים כאלה, כולם ביחד, וגם הלכויות אפילו לא סותר את עם ישראל, יש לי גם בכלי המקדש, גם בהכל, וזה מה שיגרום לי להישאר. זה אז אומר. יישר כוח גדול.
יישר כוח, אביוב. מדהים, פילי פלאות. יישר כוח גם ליאיר. פתחת לנו את הראש לגמרי.
מה שאני צריכים לשמוע גם את הקדות שישבו משם, זה לא אותם שיעורים. קצתי שאני לא עושה אותם שיעורים בכלל. שהם, אם כבר, אז הם יוכלו לשמוע את זה, הם יוכלו לשמוע את זה, רבנים אחרים וזה.
רבי יוב, איפה הקלטות נמצאות?
לכולם יש שיעורים, אני אתן לידי לשמוע, אספסו אותי קיה משותפת, שבה יש גם את כל ההקלטות, וגם עוד מאמרים שאנחנו שולחים, אז עדי, אם לא שלחתי לך, תנקר את ספרות הקישור, טוב?
מעולה.
נראה שם בעזרת השם גם את ההקלטה של שיעור הזה וגם שבוע שעבר.
תודה רבה, ישר.
תודה רבה.
כוח גדול.
וואו.